על הגמרא בתענית. כשם שמי שנכנס אב ומעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. אז אומר על זה רש"י, מרבים בשמחה, מי שנכנס אדר, אומר רש"י, ימי ניסים, ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח. אז מפורש כאן בדברי רש"י שצריכים לשמוח, מי שנכנס אדר צריכים לשמוח על פורים וגם על פסח. פסח לא היה באדר כמו שיודעים, ומי שנכנס אדר אז צריך להרבות בשמחה על מה שקרה באדר. וכתוב כאן ברש"י שמי שנכנס אדר מרבים בשמחה גם על פורים וגם על פסח, וזה מי שנכנס אדר. וזה זה צריך ביאור, כמובן. גם הלשון עצמה, הלשון עצמה, זה כבר עומדים כולם, הלשון עצמה, מרבים בשמחה, זאת לשון מאוד מאוד לא מובנת, לשון קשה. מרבים בשמחה, מה זאת אומרת מרבים? מה פירוש המילה מרבים בשמחה? מה הכוונה? אף פעם לא כתוב, בשום חובת שמחה לא כתוב מרבים בשמחה. ביום טוב כתוב שצריכים לשמוח. אם צריכים לשמוח, אז צריך להיות שמחים. יש כאן עניין מיוחד שנקרא מרבים בשמחה. מרבים ממה? ממה? מאין מתחילים? מה זה נקרא מרבים? מרבים ממה? מרבים בשמחה, מה הפירוש? פשטות הלשון צריך... זה צריך ביאור גדול. טוב, ננסה להבין עד כמה שאנחנו... כמה שאפשר לנו. הגמרא המפורסמת בשבת... על הפסוק והתייצבו בתחתית ההר, אז כתוב בגמרא, מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה מוטב, אם לאו שם תהה קבורתכם. זאת אומרת על זה הגמרא, מכאן מודעה רבה לאורייתא. אומר רש"י, מודעה רבה שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקיבלתם עליכם, יש להם תשובה שקיבלוה באונס. מודעה רבה, כמו כל מסירת מודעה, מעשה שנעשה באונס מוסרים עליו מודעה, ובדין המעשה בטל. ואף על פי כן, אומרת הגמרא, אמר רבה, אף על פי כן הדור קיבלוה בימי אחשוורוש, דכתיב קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר. הדור קיבלוה בימי אחשוורוש, אומר רש"י, מאהבת הנס שנעשה להם. מאהבת הנס שנעשה להם. זה גם לשון מאוד מאוד קשה. אף פעם לא אוהבים את הנס, תמיד אוהבים את מה שקרה על ידי הנס. זאת אומרת, אוהבים את החיים שניצלו מכוחו של הנס. אין שום אהבה שתופסת על הנס בעצמו. הנס בעצמו זה לא הדבר הנחשק וזה לא הדבר הנאהב. לא אותו אוהבים, אוהבים את מה שקרה בעקבותיו, את מה שניצל על ידי הנס. כאן כתוב שהייתה איזה אהבת הנס שנעשה להם. אהבת הנס שנעשה להם. בלשון הגמרא כתוב שמה שפעל זה הייתה הסרת הטבעת. והסרת הטבעת היא זאת שהעמידה אותנו בסכנה. הסרת הטבעת זה שהמלך אחשוורוש נתן אפשרות לאותו רשע לחתום בשם המלך, בטבעת המלך, את אותו כתב שאין להשיב. אותו כתב שאין להשיב, כתב שנכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. אז את אותו כתב, הסרת הטבעת הייתה לתת אפשרות לאותו רשע לכתוב ולחתום בשם המלך. זאת אומרת שעל ידי זה חלה המכירה, וזה נעשה דבר שאין להשיבו. אין להשיב. זאת עשרת טבעת, וכתוב שעשרת הטבעת היא זאת שהחזירתם למוטב. עשרת טבעת שהחזירתם למוטב, פירוש העובדה שהיו בסכנה של להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד, כן, כל היהודים כולם ביום אחד, זאת הייתה עשרת הטבעת. אז צריך היה מאהבת ההצלה, מאהבת מה שהם ניצלו. רש"י מדגיש, מאהבת הנס שנעשה להם. הנס שנעשה להם, אותו הם אהבו. הם אהבו את הנס שנעשה להם. אני בכלל לא כל כך מבין איך אפשר לאהוב נס. על מה בדיוק חלה האהבה? מאהבת הנס שנעשה להם, פירוש. הנס זה הכוונה, ההצלה שנעשתה לה. אבל רש"י מדבר על הנס, והדור קיבלו היה מאהבת הנס שנעשה להם. ננסה להבין. ננסה ללמוד את מה שכתוב כאן ברמב"ן על ה... אלה דברים של רבותינו הראשונים, הרמב"ן והרשב"ו, כמעט באותו לשון, הרשב"ו בחידושי אגדות, כמעט באותו לשון. והדה אמרינן בעניין אגדה, המודעה רבה לאורייתא, ומתרץ כבר קיבלו בימי אחשוורוש. אז הרמב"ן לומד שזאת כאילו קושייה ותירוץ בגמרא. מודעה רבה לאורייתא, אם כן, אז בטלה כאילו קבלת התורה. אז על זה בא רבה לתרץ, אף על פי כן הדור קיבלו בימי אחשוורוש. קשה לי, כך מקשה הרמב"ן, וכי מה קבלה זו עושה מסופו של עולם לתחילתו? איזה מין קבלה זאת? קבלה אחורה, מסופו של עולם לתחילתו. אם קודם אחשוורוש לא היו מצווים, למה נענשו? אם כל משך הזמן הזה שאותה מודעה הייתה, תפסה, לפני הדור קיבלו בימי אחשוורוש, אז כל משך הזמן הזה היה מצב של מודעה רבה לאורייתא, אז אם לא היו מצווים, זאת אומרת, בטלה קבלת התורה חלילה, אם לא היו מצווים, למה נענשו? ואם נאמר מפני שעברו על גזירת מלכם, אם כן בטלה המודעה הזו. המסע ומתן כאן בדברי הרמב"ן הוא כך. אנחנו יודעים שהתורה הייתה צריכה להתקבל. זאת אומרת, כביכול בורא העולם נתן תורה לעם ישראל עם אופן של... כמו שהיה במעמד הר סיני. התורה הייתה צריכה להתקבל, ככה הייתה, זאת הייתה הנתינה, דהיינו. לדוגמה, לבני נוח. אז לא היה עניין כזה. זה לא נעשה בצורה כזאת, לא היה עניין כזה בכלל. ולבני נוח זה לא היה. לא חיכו שהם יקבלו, לא ביקשו מהם לקבל. לא נתנו להם את זה בצורת קבלה, נתנו להם את זה בצורת ציווי. אבל אנחנו קיבלנו את זה בצורת קבלה. אז הרמב"ן דן ואומר כך, ממה נפשך? אם נאמר שבלי הקבלה אין ציווי, זאת אומרת שכל הציווי תופס עד כמה שהייתה קבלה. זהו האופן, כך נצטווינו, בקבלת התורה נצטווינו. אז אם הקבלה בטלה, בטל הציווי, ואם כן, למה נענשו? ואם תאמר מפני שעברו על גזירת מלכם, אם כן, אז אין מקום בכלל לומר מודעה רבה. המודעה לא מעלה ולא מורידה, אנחנו מצווים עם או בלי קבלה. אבל ככה ממשיך הרמב"ן. ועוד, למה יצריכו לקבלה וברית? כיוון שבורא העולם יצריך אותנו לקבלה וברית, הרמב"ן מביא שתי ראיות, שבהכרח שבלי קבלה אנחנו לא מצווים. זאת אומרת, נצטווינו לא כמו בני נוח, אנחנו נצטווינו בקבלת התורה. בקבלת התורה נצטווה. ואם בטלה קבלת התורה, אז בטל הציווי. והרמב"ן מביא לזה שתי ראיות. ראיה אחת מהגמרא כאן, אם תגיד לא כך, אז איזה טעם יש למודעה? על מה מוסרים מודעה? כביכול בורא העולם ציווה וחייבים לקיים. על מה חלה המודעה? המודעה חלה תמיד על קבלתנו שלנו. זה ראיה שבלי זה אנחנו לא היינו מצווים. מודעה רבה זה, כשבאים אלינו, כמו שרש"י אומר, באים אלינו בטענה מדוע לא קיימתם, אז אנחנו עונים לא קיבלנו, לכן לא קיימנו. אף על פי שנצטווינו, אבל הקבלה הייתה בכפייה. כיוון שהקבלה הייתה בכפייה, בטל הציווי. עוד ראיה, כל העסק של קבלת התורה, זאת אומרת, הרי הצריכו אותנו לקבלה, לברית, לכל... כל העסק של קבלת התורה היה שנקבל ונבוא בברית, ומשה רבינו הלך מן ההר אל העם ומן העם אל ההר, הלוך וחזור. כן, וכלל ישראל אמר, אנחנו אמרנו, הרי אמרנו רצוננו לראות את מלכנו, אמרנו נעשה ונשמע, אמרנו הכל, קיבלנו את התורה ברצון, וזאת הייתה הצורה שכך נצטווינו, נצטווינו על ידי קבלה. וזה בהכרח. אם כן, אם היה מצב של מודעה רבה לאורייתא, אז אם כן שואל הרמב"ן, למה נענשו? זאת הקושיה. למה נענשו? למה נענשו מקודם? אם הקבלה בטלה לפני שבאה הקבלה השנייה, למה נענשו עד אז? זאת קושיית הרמב"ן. ונראה לי לומר, כך אומר הרמב"ן, ובאותה לשון כתוב, באותה לשון, ואמר בשינויי, שינויים ממש קלים, כתוב ככה גם ברשב"א בחידושי הגדול. ונראה לי לומר, זה מתחילה, ונראה לי לומר, זה מתחילה, אף על פי שהיה להם מודעה מכל מקום, לא נתן להם הארץ, אלא כדי שיקיימו התורה כמו שמפורש בתורה וכמה פרשיות. וכתיב, זה פסוק בתהילים, ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים יירשו, בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. זאת אומרת, ארץ ישראל ניתנה, וכאילו ככה, ככה מפרשים האחרונים, ארץ ישראל, נניח שקבלת תורה לא הייתה, כן, היה מודעה רבה, אבל ארץ ישראל ניתנה על תנאי. זאת אומרת, לא הייתה קבלת תורה, אבל ארץ ישראל ניתנה על תנאי. ככה אפשר למצוא בכמה וכמה ספרים שככה מסבירים את דברי הרמב״ם. הרמב״ם לא אומר את המילים האלה. אבל הוא אומר, לא נתן להם הארץ אלא כדי שיקיימו התורה, כמו שמפורש בתורה וכמה פרשיות. והם עצמם מתחילה לא עקבו בדבר כלל, ולא אמרו במודעה כלום, אלא ברצון נפשם מעצמם אמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. הדברים סתומים. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע היה הרבה הרבה לפני ארץ ישראל. ובמה הרמב"ן מצרף את זה למה שהוא אומר כאן? לפי כך, כשעברו על התורה עמד והגלם מן הארץ, ומי שגלו מסרו מודעה על הדבר, אז חלה המודעה. זאת אומרת שעד שגלו, אפשר למצוא את זה, זה שגור ככה בפי המחברים, בפי האחרונים היותר מאוחרים, שגור בפיהם, שזה היה תנאי כאילו בנתינת הארץ. יש כאן תנאי בנתינת הארץ, והתנאי בנתינת הארץ, לכן לקחו מאיתנו את הארץ. כשלא קיימו את התורה, לקחו מאיתנו את הארץ. זה היה ניחא אם היו לוקחים מאיתנו את הארץ וזה בלבד. אבל כמו שכתוב מפורש בפסוקים, כן, פתוח במגילת קינות, במגילת איכה, ובדברי חז"ל הדברים מבהילים, נוראים. לקחו מאיתנו את הארץ וזה הכל. זה הגיע עד לידי נשים רחמניות, בשלו ילדיהן. רק לקחו מאיתנו את הארץ, זה הכל. הארץ הייתה על תנאי, אני מבין. אי קיום התנאי מחייב ביטול המקח, אז לקחו מאיתנו את הארץ. אז צריכים לקחת אותנו ולהוציא אותנו החוצה. כמעט שלא נשאר מכלל ישראל שריד ופליט. כמו שכתוב בחז"ל, אז הרגו מיליונים. נבוזראדן עצמו, במו ידיו, על דמו של זכריה הרב קרוב למיליון, כמו שכתוב בחצי. במו ידיו, אותו רב טבחי. מה זאת אומרת? מה המכוון? מה מתכוונים להגיד? את הארץ נתנו רק בתנאי זה, ולכן, לפי כך, מי שעברו על התורה, אז היא עמד והגלם. הגלם. אלא, ברור, פירוש הדברים הוא לא כפשוטו, לא, זה לא, לא כמו שאומרים רגיל. ככה רגילים לצטט, תנאי בארץ ישראל. המילה תנאי לא כתובה ברמב"ן, ו... ודאי שהיא לא עלתה עליבו. לא זה פירוש המילים. צריך רק להבין, יסוד העניין הוא כך. כיוון, הועיל, הרי זאת, זה מה שמונח ביסוד הקושייה. הועיל, והתורה ניתנה בתוך מערכת של קבלת התורה. שם התורה ניתנה. זאת אומרת, התורה לא ניתנה כציווי, התורה ניתנה בתוך מערכת של קבלת התורה. בתוך מערכת. הייתה קבלת תורה, ושם נצטווינו, נצטווינו בקבלת התורה. אז פירוש הדברים הוא כך. אנחנו נצטווינו עד כמה שאנחנו נשארנו באותו מצב של קבלת התורה. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו עדיין בהמשך מעמד הר סיני, עדיין בהמשך, עדיין במצב הזה, אז המצב הזה הוא מצב שהוא מחייב, וזה מחייב בהחלט. זה מחייב בהחלט. פירוש המילים שלא נתן להם את הארץ אלא על מנת שישמרו את התורה, פירוש הדבר שנתינת הארץ ניתנה מלכתחילה בתור המשך של מעמד הר סיני. זה הפירוש, שנתינת הארץ ניתנה כדי שיקיימו את התורה, על מנת שיקיימו את התורה, כדי, כמו שכתוב ברמב"ם. נתינת הארץ ניתנה לנו מלכתחילה שזה יהיה המשך של מעמד הר סיני. כך, כביכול בורא העולם נמצא איתנו. הרמב"ן בכמה מקומות, בפירוש התורה, הרמב"ן חוזר על זה כמה פעמים ואומר שאותו כבוד, בלשונם של רבותינו הראשונים, אז הפירוש של כבוד זה השראת השכינה, אותו כבוד שהיה בסיני אותו כבוד שנתגלה בסיני, אותו כבוד הוא זה ששכן במשכן ובמקדש. זהו הכבוד שהיה בסיני. אותו כבוד, אותו גילוי שכינה שהיה בסיני, שבו נתגלה כביכול בורא העולם כנותן התורה, הכבוד הזה עצמו הוא זה שהיה שרה ושכן במשכן ובמקדש. לכן אותו כבוד שכן על הארון, על הכפורת, בין שני הקרובים, ומשם כביכול בורא העולם דיבר עם משה, כמו שכתוב בפרשת השבוע. מאוהל מועד, משם נצטווה משה רבינו את כל מה שהוא נצטווה. מאוהל מועד, וכל התורה כולה, כמו שכתוב בגמרא, להלכה. שהתורה ניתנה בסיני ובאוהל מועד, נשנתה באוהל מועד ונשתלשה בערבות מואב. שלוש פעמים ניתנה כל התורה כולה. בסיני, באוהל מועד ובערבות מואב. אותו כבוד ששכן בסיני, אותו כבוד נתגלה במשכן. המשכן היה המשכן, וזה היה בדור המדבר, וזה היה, כשכלל ישראל היה במהלך אחר. שם זה היה ממש ההמשך של מעמד הר סיני, ההמשך של השראת השכינה בתוכם. כך היה בכל דור המדבר כולו. כשבאו לארץ, אותו כבוד שכן במקדש. ומי אותו כבוד, אז הארץ כולה, כל הארץ כולה, הייתה מלאה נביאים. כל משך הזמן של בית ראשון, כל זמן ש... בגמרא הרי כתוב, שמי שחרב בית המקדש, אז פסקה נבואה מן הנביאים. והמכוון הוא, הכוונה היא לבית המקדש הראשון. מי שחרב בית המקדש, אז פסקה נבואה מן הנביאים. הנביאים לא התנבאו יותר. התנבאו רק מי שנשתייר מזמן הבית. מי שנשתייר, מי שהתחיל מקודם, מה שנשתייר מזמן הבית. זה, אבל בכל אופן לא הייתה, לא שרתה נבואה על נביאים יותר. מי שחרב בית המקדש. כלומר, בית המקדש, אותו בית מקדש שנבנה, כן, אותו בית מקדש הוא המקור לכל העשר קדושות שארץ ישראל התקדשה. ארץ ישראל היא הקדושה העשירית, שהיא מקודשת מכל הארצות. למעלה ממנה, כמו שכתוב במשניות בתחילת מסכת כלים, עשר קדושות, עד לבית קודשי הקודשים, שזאת הקדושה העליונה, העשירית, הפנימית ביותר. אבל ככה זה הולך. הקדושות עד שזה מתפרס על פני כל ארץ ישראל כולה. מקור הדבר זה בקדושת קודשי הקודשים, ושם כביכול השכינה שנמצאת בין שני הקרובים. שם נמצא הכבוד ששכן בסיני. וכך בצורה כזו הייתה הפירוש בדברי הרמב"ן שארץ ישראל ניתנה כדי שישמרו חוקיו, פירוש הדבר היה שארץ ישראל ניתנה כהמשך לאותו מצב של הר סיני, לאותו מצב של קבלת התורה. אילו דברי הרמב"ן, זה מה שהוא מתכוון לפרש, זה מה שהוא מתכוון לומר. ארץ ישראל ניתנה כמצב של קבלת התורה, והם עצמם בקבלת התורה מעולם לא סירבו בדבר. בקבלת התורה תמיד המצב בתוך קבלת התורה, הרי קיבלנו אותה ברצון, שם קיבלנו אותה ברצון. המצב של קבלת התורה הוא היה כולו ברצון, הוא היה ברצון גמור. קבלת התורה עצמה הייתה ברצון גמור. ארץ ישראל ניתנה כהמשך לאותו מצב. כך היה מן הראוי שיהיה לו, כך היה מן הראוי שיהיה, כמו שכתוב בפסוק, 11 יום מחורב דרך הר סעיר. מחורב זה מהר סיני, דרך הר סעיר עד קדש ברנע. והיה מספיק 11 יום להגיע מחורב עד קדש ברנע. הוא עיכב אותנו במדבר, התעכבנו במדבר 40 שנה. אבל אחרי 40 שנה, אז מחורב הגענו לארץ ישראל. עם העיכוב של 40 שנה, הגענו מחורב לארץ ישראל. זאת אומרת שארץ ישראל ניתנה בעבור ישמרו חוקיו, פירוש לא הייתה איזו התניה בדבר הזה, אלא שארץ ישראל ניתנה כהמשך לאותו מצב. כמו שקיבלנו תורה בעבור ישמרו חוקיו, קיבלנו תורה כדי לקבל, כדי להיות מצווים ועושים, לכן קיבלנו תורה. ההמשך של הכניסה לארץ הייתה המשך של אותו מצב, והמצב הוא לא פסק. אותו מצב לא פסק. ובאותו מצב הרי קיבלנו תורה ברצון, זה מה שהרמב"ן ממשיך. והם עצמם הרי מעולם לא סירבו בדבר, לא אמרו כלום בשום מודעה, הרי אמרו ברצון נפשם, אמרו נעשה ונשמע. פירוש, הקבלת התורה עצמה הייתה לגמרי ברצון, בהחלט ברצון. זאת הייתה קבלת התורה עצמה, ברצון בהחלט. וארץ ישראל, הכניסה לארץ, נתינת הארץ, הייתה המשך של אותו מצב. ובאותו מצב אין שום סירוב ושום מודעה. איפה חלה המודעה? איפה היא תופסת? המודעה תופסת במקום שמצב קבלת התורה, דהיינו אותו מצב של הר סיני, עם מה שממשיך אותו, עם ארץ ישראל, ארץ ישראל ובית המקדש, ואותו כבוד שהיה בסיני נמצא היה איתנו. אבל מי שחרב בית המקדש והגלו אותנו מן הארץ, אז המצב של קבלת התורה בטל, הוא כבר איננו. כעת אנחנו צריכים לקבל תורה, אנחנו צריכים כעת לקבל תורה לא באותו מצב שקיבלנו, אנחנו צריכים לקבל תורה רק מפני שקיבלנו, מפני שקיבלנו ולא יתננו שום דבר. מפני שקיבלנו, על זה חל המודעה. כאן חל המודעה. אז שוב, כן, להבין. המודעה חלה ותופסת, כאן היא נמצאת, לכאן היא נכנסת. המודעה נכנסת למצב שקבלת התורה איננה יותר. אין, לא מקבלים עכשיו, אנחנו לא נמצאים במצב של קבלת התורה. מכיוון שהמצב שבו נצטווינו ונעשינו מצווים, כן, קיבלנו תורה ונתחייבנו, זה היה במצב של קבלת תורה, במצב של מעמד הר סיני. כל זמן שאותו מצב נמשך, אז אין מודעה ולא שייך מודעה. במצב הזה קיבלנו תורה ברצון גמור. במצב הזה, זהו המצב שבו אנחנו אמרנו נעשה ונשמע. אבל כשעוברים מצב, עברנו מהמצב הזה למצב אחר. עברנו מהמצב הזה למצב שכעת כבר נסתם חזור. אין בית מקדש יותר. אין בית מקדש, אין יותר. אותו כבוד שהיה בסיני איננו. אותה קרבה לא קיימת יותר. הכל לא נמצא יותר. אז אנחנו כעת צריכים לקבל תורה מחוץ לאותו מעמד שבו אנחנו היינו ברצון ושם הסכמנו. אז כאן אנחנו צריכים לקבל רק מפני שקיבלנו. קיבלנו, אז זה עבוד. כן. קיבלנו, לא קיבלנו כלום. כאן יש מקום למודעה. המודעה תופסת רק פה. פה חלה המודעה. פה במקום הזה, כאן חלה המודעה. אז נמצא שכל זמן שהיו בארץ, אז באמת היו חייבים, והיו חייבים לגמרי, והיו. הייתה קבלת תורה, אבל ההבדל, מה שהרמב״ם מחדש, זה שאותה קבלת תורה הייתה במצב של קבלת התורה. באותו מצב שהיינו, דהיינו, באותה קרבה, באותו יחס, באותה מערכת יחס, באותו גילוי שכינה, יחד, בצירוף, עם אותו כבוד שנתגלה בסיני, יחד איתו, כשהוא שוכן בינינו, כשהוא נמצא איתנו, במצב כזה אנחנו מקבלים תורה. אבל כשאנחנו רוצים להעתיק את זה למצב אחר, רוצים לעשות מהדבר הזה חובה שמחייבת בכל מקרה ובכל מצב, כאן תופס את המודעה. כאן תופסת, כאן המודעה תופסת. לכן, מי שהגלם מן הארץ, אחרי חורבן הבית, ואחרי הגלות, ואחרי שלא היינו יותר במצב של קבלת התורה, אחרי שנתבטל המצב הזה, אז בגלות כאן, אז עמדו ומסרו מודעה על הדבר. ואותה מסירת מודעה הייתה בפועל. הייתה מסירת מודעה בפועל. כמו שכתוב בגמרא בפרק חלק, הוא מביא את זה, כמו שאמרו באגדה, ככה כתוב. כשעברו על התורה עמד והגלה מן הארץ, מי שגלו מסרו מודעה על הדבר, מדכתיב והעולה על רוחכם, היו לא תהיה. אשר אתם אומרים, זה פסוק בספר יחזקאל. אשר אתם אומרים, נהיה כגויים וכמשפחות האדמה לשרת עץ ואבן. וכי דאמרינן באגדה, זה גמרא בפרק חלק. רבינו יחזקאל, עבד שמחרו רבו, כלום יש לו עליו. כך כתוב בגמרא במדרש. עבד שמחרו רבו ואישה שגרשה בעלה, כלום יש להם זה על זה. הרי אנחנו סילקו אותנו מאותו מצב של קבלת התורה, ואותו מצב זהו המצב המחייב. המצב הוא, אנחנו התחייבנו בקבלת התורה. אז כל זמן שאנחנו במצב של קבלת התורה, אנחנו מחויבים. כשנסתלקנו מהמצב הזה, אנחנו לא מחויבים. כלום יש להם זה על זה, הרי זה כבר, זה נקרא עבד שמחרו רבו, זה נקרא אישה שגרשה בעלה. אנחנו לא נמצאים באותו בית. כל החיובים האלה הבינו, כלל ישראל של אותו דור, הבינו, כיוון שהמתן תורה נקרא יום חתונתו. כך כתוב במשנה, יום חתונתו זה מתן תורה. אז כל החיובים כולם אלה חיובי אישות. כמו שביום החתונה, אז החתן והכלה מתחייבים זה לזה, וכל החיובים שהם מחויבים זה לזה, נעשים משובדים זה לזה, ומחויבים זה לזה את כל חיובי התורה. כל חיובי התורה נתפסו כחיובי אישות. זאת אומרת, החיובים האלה חלים במצב של האישות. המצב של האישות זה אותו מצב שיום חתונתו נמשך. עד כמה שיש יום חתונתו, אז עד כדי כך זה ישנו. ברגע שהחיובים האלה רוצים להכיל אותה, להכיל בחטא, להכיל אותם על מצב אחר, אז צריכה להיות קבלה מיוחדת לדבר הזה, קבלה מפורשת, זה צריכים לקבל. הקבלה הזאת הייתה בכפייה. הקבלה כקבלה סתם, כקבלה כללית, כקבלה בכל מצב ובכל אופן, זאת הייתה בכפייה. אבל את מה שהיה ברצון נפשם בברית, אמרו ברצון נפשם נעשה ונשמע, זאת הייתה קבלה שלמה במצב הזה. אילו דברי הרמב״ם. עכשיו, מה נתחדש? אז מה התשובה? הרמב״ם בעצמו הרי אומר שהדבר הזה הוא קושי, זאת קושייה. זאת אומרת, מאז הגלות ואילך, למה באמת אנחנו מחויבים בקבלת אותו? מכאן מודעה רבה לאורייתא, והרמב״ם בעצמו מפרש, זאת קושייה בגמרא. מכאן מודעה רבה לאורייתא, אז בטלה הקבלה, ואם בטלה הקבלה, למה אנחנו מחויבים? אנחנו התחייבנו בקבלת התורה. במצב הזה התחייבנו, למה אנחנו כעת מחויבים? למה אנחנו באמת מחויבים בכל התורה כולה? הרמב״ן הרי עצמו מפרש שזאת קושיית הגמרא. על זה בא רבה ומתרץ, אף על פי כן, למרות מודעה, למרות אותה מודעה רבה לאורייתא, אף על פי כן הדור קיבלו אבי מאה חשברו. אני אקריא את המשך לשון הרמב״ן. לפיכך כשעברו על התורה עמד ועגלה מן הארץ, משגלו מסרו מודעה על הדבר מלכתיב העולה על רוחכם, כמו שקראנו. רבינו יחזקאל עבד שמחרו רבו כלום יש לו עליו. לפיכך כשבאו לארץ בביאה שנייה בימי עזרא, עמדו מעצמם וקיבלו לה ברצון שלא יתענו עוד שום תרעומות, והיינו בימי אחשוורוש, שהוציאם ממוות לחיים, והיה זה חביב עליהם מגאולה של מצרים. אז כתוב כאן שהמכוון הוא על ביאה שנייה, דהיינו אותה ביאה בימי עזרא, וכנראה יסוד הדבר שמהי טעמה, כנראה מהטעם הזה, אז קיימה להלכה שקדושה ראשונה, קדושת הארץ הראשונה, אז קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא. קדושה שנייה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, משום שקדושה ראשונה היא בת עשרה וסילוק, שם יש אפשרות לסלק. למי ששומע, אז הדברים נשמעים במה שכתוב ברמב״ם. ברמב״ם, בהלכות תרומות, בהלכות בית הבחירה. מדוע קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא? קדושה שנייה קדשה לשעתה וכן קדשה לעתיד לבוא. אז כתוב ברמב״ם, משום שירושה ראשונה הייתה בכיבוש. וכיוון שנלקחה הארץ מידיהם, בטל הכיבוש. שם בטל הכיבוש. אז כמובן פירוש הדברים שצריך הרי להוסיף, זה הרי ברור, גם הדבר ידוע כך, קדושה ראשונה הייתה בכיבוש, משום שרק באופן כזה ארץ ישראל הייתה שלנו בכיבוש. בכיבוש זאת הייתה השייכות, זה היה הקשר, בכיבוש. וכיוון שנלקחה הארץ מידיהם, בטל הכיבוש. אבל ירושה שנייה הייתה בחזקה שהחזיקו בה, וחזקה אינה בטלה לעולם. פירוש הדברים, כן, לא, קשה להיכנס, זה סוגיה נוספת. אבל בכל אופן, קדושה ראשונה קדשה ולא קדשה לעתיד לבוא, משום שקדושה ראשונה הייתה קדושה במצב שהוא בר שינוי. הקדושה השנייה חלה, אותה קדושה השנייה חלה בכל מצב. היא מלכתחילה נתקבלה, ומלכתחילה חלה על כל המצבים כולם. אז בכל מצב אפשרי. אז היא תופסת ונמצאת. אין שום מצב בעולם שיכול לבטל אותה, שיכול להפקיע אותה. הקדושה הראשונה הייתה מודעה רבה שיכולה הייתה להפקיע אותה. מודעה רבה פירושה כיבוש. וכשמסתלקים, בטל הכיבוש, וכשמתבטל הכיבוש, כשמתבטל הכיבוש, אני לא רוצה. אני לא רוצה. אז אותו נכבש מרים ראש ואומר גמרנו, אני לא רוצה להיות כבוש יותר. לא רוצה יותר להיות כבוש. ברגע שהוא לא רוצה להיות יותר כבוש, אז פקעה קדושת הארץ. אין לה על מה לחוף. אין לה על מה לחוף. לקדושת הארץ יש על מה לחוף, בזמן שאנחנו מקבלי תורה בכל מקרה ובכל מצב. לכן קדושה שנייה קידשה וקידשה לעולם ועד. היא לא בת עשרה ולא בת צילות. כאן אין אפשרות לסלק. קדושה כזאת אין אפשרות לסלק. מהו הדבר שקרה בימי אחשוורוש? שבגללו, אז הביאה השנייה בימי עזרא הייתה כזאת שהיא הייתה בכל מצב, בכל תנאי, היא הביאה לקבלת תורה חדשה, וקבלת תורה כזאת שהיא ברצון נפשנו, ברצון, כלשונם של הראשונים, ברצון נפשם. זה ברצוננו. קיבלנו לבד, קיבלנו את זה מעצמנו, וקיבלנו בכל מקרה ובכל מצב, והקבלה הזאת היא לא בת סילוק, לא בת הסרה, היא לא בת שינוי. היא נמצאת והיא קיימת תמיד, לעולם. אז פירוש הדבר הוא, זה בדיוק, כך הוא המשך דברי הרמב״ם. זה פירוש הדברים. המשך הדברים הוא כך. המודעה רבה נתפסה, כן, כמו שאמרנו, כתחילת דברי הרמב״ם. אותה מודעה רבה נתפסה בפער שיש בין מצב הקבלה למצב שכלל ישראל היה אחרי שהגלו אותנו מארצנו, החריבו את בית המקדש והגלו אותנו מארצנו, מפני חטאינו. אז כבר לא היה מצב של קבלת תורה, אז כבר לא היינו במצב של מעמד הר סיני, ואז הייתה מודעה רבה כמו שאמרנו, שאז על זה, במצב כזה לא קיבלנו. מצב כזה זה סילוק מצב הקבלה, זה סילוק מעמד הר סיני. כשנסתלק מעמד הר סיני, נסתלקה הקבלה. כן, מצב כזה לא קיבלנו. המצב הזה, אותו מצב של מעמד הר סיני, היה מצב של גילוי שכינה שהוא בפירוש לא מצורף לסדר העולם. זה בפירוש הייתה חריגה גמורה מסדר העולם. כל מעמד הר סיני כולו היה כל כולו חריגה גמורה מסדר העולם. בגמרא, בסוף מסכת צווחים, כתוב בגמרא, גמרא ידועה, גם פה הזכרנו אותה הרבה פעמים, כתוב בגמרא שבזמן מתן תורה נתקפצו כל האומות כולם אצל בלעם. העולם כולו הזדעזע שכביכול בורא העולם נתן תורה לעם ישראל. וכל אומות העולם תפסו שכאן קורה משהו שהוא עומד להחריב את העולם. אז הם באו אל בלעם ואמרו שם המבול בא לעולם. זה נשמע כמו שבא מבול לעולם. זה נשמע כאילו שהעולם עומד להיחרב. זאת אומרת, הדבר הזה מזעזע את סדר העולם כך שהעולם עומד לפני חורבה. הדבר הזה היה מצב שדומה נתפס כמבול. אז כמו שידוע, בלעם הגיע ואמר ש כבר נשבע הקדוש ברוך הוא שלא יביא לא מבול של מים ולא מבול של אש. זה לא מבול, זה לא מבול. מה זה כן? מה קורה כאן? מה קורה כאן בכל זאת? דבר שמקביל למבול. אז הוא אמר להם, השם עוז לעמו ייתן. אז נענו כולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. אבל זה עוד עניין. אבל בכל אופן, כבר דיברנו על זה גם פה כמה פעמים, זה דבר בפני עצמו. על כל פנים, כתוב שהתורה ניתנה בהר חורב, והר חורב שממנו ירד חורבן לאומות העולם. והחורבן הזה הוא חורבן דומיה דמבול. זה חורבן ירד משם. זה באמת חורבן. רק זה לא חורבן פיזי. זה לא חורבן בפועל. זאת אומרת, למי שרוצה, מי שרוצה לחיות בתוך המערכת שלו, אז הוא יכול בהחלט להסתדר, כן, להסתדר ולחיות. הצורה האמיתית של התורה, אז על ידי מתן תורה, אז כל העולם כולו נחרב. זאת אומרת, הזכרנו פה כבר הרבה פעמים את דברי המדרש. פירוש החורבן שירד לעולם עם מתן תורה, זה תמיד, בזמן שישנה צורה שלמה יותר, אז הצורה הפחות שלמה נתפסת כשבר כלי. ככה זה גם הדין. הדין הוא כך. הצורה הפחות שלמה, כך נחשבת, נשבר כלי. כלי לא שלם. אז כל העולם כולו נעשה שבר כלי. עד עכשיו הוא היה כלי שלם. עכשיו, אחרי שניתנה צורה גבוהה יותר, אז כל מה שלא מצטרף לצורה הזו, אז הוא שבר כלי. אז הוא כלי לא שלם. לדעת הרבה ראשונים, אז אם כלי היה גמור וירדה לו טומאה בפועל, הוא נטמע, ואחר כך מתחילים לעשות מעשה כדי להשלים אותו, זאת אומרת לעשות את צורתו לשלימה יותר וטובה יותר. קודם הוא במחשבה חשב שכך הוא גומר אותו וכך הוא יגמר כלי. אחר כך הוא התחיל לעשות מעשה, אבל המעשה הזה הוא לא מעשה שבירה, אלא להפך, מעשה של תיקון. אז לדעת הרבה ראשונים, וככה זה פשוטם של דברים במשנה, זה נקרא עולים מתומתם בשינוי מעשה. זאת אומרת, כשמתחילים לעשות מעשה תיקון, לתקן אותו לקראת צורה שלמה יותר וגבוהה יותר, אז כעת התומה יורדת ממנו, כי הוא שבר כלי. כעת עד שהוא יגיע לצורה השלמה, אז הוא שבר כלי. נמצא אם כן אותו חורבן שירד לאומות העולם, המצב של מעמד הר סיני, אותו מצב של מעמד הר סיני יצר מצב שונה מדרך הטבע שבעולם. העולם על טבעו הולך במהלך אחד, אבל כל מעמד הר סיני כולו, אז הוא מתנגד לטבע העולם. זה דבר שבא מעיקרו לשבור את טבעו של עולם. זה נראה כמו מבול. נראה, זה נתפס כמו מבול. דבר שבא לשבור את טבעו של עולם, עומד לגמרי כנגד טבעו של עולם. לא מצטרף לסדר הדברים בעולם. אז כלל ישראל, אנחנו הבנו, וזאת הייתה הדעה הקודמת, לפני הדור קיבלוה. זאת הייתה הדעה בזמן מסירת המודעה. אנחנו הבנו והבנו כנראה לא נכון, כמו שנראה. אז אנחנו הבנו שקבלת התורה, כיוון שקבלת התורה, כמו שהסברנו, חלה כקבלה, אז היא חלה רק עד כמה שאנחנו נמצאים בתוך המצב הזה, ועד כמה שהמצב הזה ממשיך. אבל ברגע שאנחנו חוזרים ואנחנו נעשים עבדי אחשוורוש, אנחנו נעשים עבדי נבוכדנצר, עבדי אחשוורוש, אנחנו יוצאים לסדר העולם הרגיל, במצב הזה לא נתקבלה התורה. וכאן הטעות. כאן הטעות, זאת הטעות הנוראה שהיא כמעט עלתה לנו בחורבן העולם. הנקודה שצריך להבין, באמת טעינו. מדוע הטענה הזאת לא נכונה? למה זה לא נכון? הרי זה באמת כך. הרי זה באמת כך. אנחנו קיבלנו תורה במצב של קבלת תורה. כך קיבלנו. ומודעה רבה לאורייתא, זה באמת מודעה רבה לאורייתא. אז למה זה נכון? למה טעינו? למה זה לא נכון? למה זה לא נכון? למה היה מגיע לנו שנכתב ונחתם כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב, שנכתב ונחתם להשמיד, להרוג ולאבד? למה זה היה מגיע? העולה על רוחכם, כך כתוב. זה מה שכתוב בספר יחזקאל. העולה על רוחכם, היו לא תהיה. חי אני נאום השם. אם לא ביד חזקה, ובסוף, ובחימה שפוחה, הם לא חלך. יש כאן נקודה, יש כאן נקודה, וזאת הנקודה, זאת נקודת החידוש. נקודת הטעות לא הייתה בזה ש... כאילו לא הבנו נכון. ודאי שהתורה ניתנה במצב של קבלת התורה. התורה ניתנה במצב של מעמד הר סיני. כך ניתנה התורה, אבל המצב הזה התורה ניתנה. אבל מהמצב הזה אנחנו לעולם לא יכולים להסתלק. אנחנו תמיד במצב הזה. כאן הטעות. זאת אומרת, הטעות לא נמצאת שהתורה ניתנה גם לא על המצב הזה. זה נכון, התורה ניתנה על המצב הזה. בוודאי, התורה ניתנה על המצב הזה. אבל המצב הזה נמצא. הוא נמצא והוא נמצא תמיד. המצב הזה הוא לא מתבטל, הוא תמיד קיים. כלומר, נלמד עוד פעם את דברי הגמרא, הגמרא המפורסמת. למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה? שהחזירו עטרה ליושנה. אתה משה אמר הקל הגדול, הגיבור והנורא. אתה ירמיה ואמר, נוכרים מקרקרים בהיכלו, היה נוראותיו, לא אמר נורא. אתה דניאל ואמר, נוכרים משתעבדים בבניו, היה גבורותיו, לא אמר גיבור. אז נשארו רק משלושת התוארים שאנחנו מתארים בהם את בורא העולם שכתובים בתורה, נשאר רק הקל הגדול. הגיבור והנורא חדלו לומר, הפסיקו להגיד. דהיינו ירמיה ודניאל הפסיקו להגיד. אתו אנשי כנסת הגדולה, אתו אינהו ואמרו, אתו אינהו ואמרו עד הרבה. זוהי גבורתו שנותן ערך אפיים לרשעים, ואילו הן נוראותיו, שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, החומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. אז גם פה צריך להבין, לא לטעות. מה שאנשי כנסת הגדולה באו וגילו, אז הם לא גילו תגלית חדשה. הם לא גילו תגלית חדשה שהנביאים לא ידעו. אלא מתוך מה שהנביאים החליטו, כך הם החליטו את ההפך. זה פירוש המילה עד רבה. כך אומר רש"י. זה פירוש המילה עד רבה. אדרב, מה שאתם אומרים, שמהי טעמה, מכוח זה לא צריך להגיד גיבור ולא צריך להגיד נורא. זה הטעם עצמו שבגללו כן צריך להגיד גיבור ונורא. אדרב, הן גבורותיו והן הן נוראותיו. רש"י. ואילו הן נוראותיו, שאלמלא מוראו, מן יום החורבן אתה למד נורא אותה. אותה סיבה, נוכרים מקרקרים בהיכלו, היה נורא אותה. זה מה שאמר ירמיה. נוכרים מקרקרים בהיכלו, היה נורא אותה. הדבר הזה, מיום החורבן אתה למד נורא אותה של הקדוש ברוך. כך ממשיך רש"י. שכל האומות נאספו להשמידם ונתקיימו מהם. לא הצליח. כל האומות, כולם יחד, התאספו להשמיד, להרוג ולאבד, לגמרי, לעקור מהשורש. ארו, ארו, עד היסוד בה, כמו שכתוב מפורש בפסוקים. ארו, ארו, עד היסוד בה. לערער עד היסוד, זאת אומרת, לקעקע, מה שנקרא, את כלל ישראל מן השורש, מן היסוד. אז מיום החורבן אתה למד, זה פירוש המילה עד רבה. מיום החורבן אתה למד נוראותיו של הקדוש ברוך. כך זה נוראותיו של הקדוש ברוך הוא, וכך זה מאותו משתעבדים בבניו אתה למד גבורותיו. זהו האדר רבה שחידשו אנשי כנסת הגדולה. פירוש המילים, הגדול, הגיבור והנורא. נתחיל מהנורא, זאת אומרת, נתחיל מהאתא ירמיה ולא אמר נורא. בבית המקדש, כביכול בורא העולם מתגלה בבית המקדש, במהלך אחר, בצורת הנהגה אחרת מכל העולם כולו. בבית המקדש ההנהגה היא הנהגה קבועה של ניסים גלויים. כמו שידוע, 10 ניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש. בבית המקדש כל ההנהגה כולה היא הנהגה ניסית, זאת לא הנהגה טבעית. בבית המקדש לא שולט דרך הטבע. שם לא שולט דרך הטבע. דרך הטבע לא קיים שם. זאת הנהגה בפני עצמה. הנהגה ניסית. זה נקרא נורא. נורא, זאת מידה שהיא מטילה מורה. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, ובמורה גדול זו גילוי שכינה. מורה גדול זו גילוי שכינה. זה נקרא נורא. כשרואים שנורא זה נקרא שפוחדים לגשת. נורא זה נקרא מטיל מורה. זה דבר מטיל מורה. כשאקום, נוחרים, לא פוחדים לגשת לבית המקדש, לא פוחדים לגשת לבית קודשי הקודשי, ולעשות שם כל מה שדיבם חפץ, והכל פתוח בפניהם. איפה מידת נורא של הקדוש ברוך? הכל פתוח, הכל אפשר, הכל אפשרי. בואו תראו שאין ממה לפחד. בואו כולם, נתקפצו כולם. בואו תראו שאין ממה לפחד. ממה את פחדת? רחמנא ליצלן זה החילול השם הגדול ביותר שהיה בעולם, כמובן. זה נורא. נורא בשפה שלנו. זה מבהיל. אז באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו, אדרבה, העובדה שאנחנו קיימים, העובדה שאנחנו קיימים, היא נס לא כדרך הטבע, דומה לבית המקדש. רוצים גילוי שכינה דומה לאותו כבוד שהיה בסיני, אותו כבוד שהיה בסיני, חל ונתגלה, אותו כבוד שהיה בסיני, חל ונתגלה במקדש. וכשהחריבו את בית המקדש, אז אותו כבוד שהיה בסיני, חל ומתגלה על עצם העובדה שאנחנו קיימים. אותו כבוד שהיה בסיני. העובדה שאנחנו קיימים. בגמרא כתוב, לך השם, על הפסוק. הגמרא בברכות דורשת את הפסוק, לך השם הגדולה, הגבורה, התפארת, הנצח וההוד. וכולו, וגומר. כתוב בגמרא, והתפארת זו מתן תורה. התפארת זו מתן תורה. כאן התגלתה תפארתו של בורא העולם, כן? באופן ה... זאת תפארת ישראל. התפארת, בקיצור, זו מתן תורה. יש מצב כזה שמתן תורה מתגלה, תפארת, ויש מצב כזה שנקרא ישראל אשר בך את פאר. ישראל אשר בך את פאר, תפארתו של הקדוש ברוך הוא, תמיד מתגלה, בכל מקום שנמצא בר ישראל מקבל תורה אמיתי. בכל מקום שהוא נמצא, אז מתגלה כאן כל תפארתו של הקדוש ברוך הוא. וזה דבר ידוע, זה כתוב בחז"ל ובכל הראשונים, כן, זה דבר פשוט, כן, כמעט שיודע את זה כל אחד. כל ברברב, שהגדולה, הגבורה והתפארת זה מקביל להגדול, הגיבור והנורא. כלומר, והתפארת זו מתן תורה, שבמתן תורה נתגלתה מידת נורא של הקדוש ברוך הוא. מידת נורא. משמיים משמעת הדין, כתוב בפסוק, ארץ יראה ושקט. זה נקרא גילוי של מידת נורא. כביכול בורא העולם נתגלה כנותן תורה. אז הגילוי הזה היה גילוי של מידת נורא של הקדוש ברוך הוא. כל מלכי אומות העולם אחזתם רעדה בהכלהן, כך כתוב בגמרא, רעדה אחזתם בהכלהן, כולם רעדו מפחד, כביכול בורא העולם נתגלה לתת תורה, כולם רעדו מפחד. אבל זה היה בגלוי בכל העולם כולו, כך שזה מתגלה וכל אחד יודע את זה. אנשי כנסת הגדולה גילו את אותו דבר, אותו דבר נתגלה על ידי אנשי כנסת הגדולה באותו אדרבה שהם אמרו. אדרבה, הן הן נוראותיו, שאלמלא מוראו, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. אף אחד לא רואה את זה, אף אחד לא מבין את זה, אף אחד לא תופס את זה, ואף אחד לא אוחז את אותו רעדה בהיכלו. אבל למי שמתבונן בזה באמת, מעמיק, לומד את זה, זהו, כאן נמצא הסוד של תורה שבעל פה. אחרי שלומדים את זה, אחרי שמבינים את זה, אחרי שבאמת תופסים את זה כראוי, אז הדבר הזה מתברר, והוא מתברר בצורה למעלה מכל ספק. והדבר הזה הוא באמת דבר שאלמלא מוראו, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומה. זה דבר שהוא לגמרי לגמרי מחוץ לדרך הטבע. והדברים ידועים, לכל מי שמתבונן בזה, הדברים ידועים. רב יעקב עמדין כותב את זה בכמה מקומות מספריו, גם בסידור וגם בכמה מקומות הוא חוזר על זה. הדבר הזה הוא בעיניי, הוא אומר, הראיה הגדולה ביותר על האמונה. עצם הקיום של כלל ישראל, הקיום של כלל ישראל, זהו הדבר המפליא ביותר בעולם. ורואים, רואים, רואים. רואים בחוש, רואים בעיניים, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט תרשי. איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות? אין הן נוראותיו. הקיום של כלל ישראל כמקבלי תורה, הקיום הזה בעצמו, יש בו את הגילוי שכינה, אותו כבוד שהיה בסיני, אותה תפארת של מתן תורה, אותו נורא של מתן תורה. אז למי שלומד, למי שמבין, למי שמתבונן, זה לא נראה לעין, זה לא בקולות וברקים, אבל בעומק הדברים, למי שלומד נכון ומבין נכון את הדברים, אז הוא רואה אותם. כאן יש נס, נס, מעין אותו נס של מעמד הר סיני. זה העובדה שאנחנו קיימים, העובדה הזאת שאנחנו קיימים, היא פירוש הדבר, הוא אחד, שרק כביכול רצונו של בורא העולם, הוא זה שמנהל, הוא מנהל את כל הדברים בעולם. כביכול בורא העולם, רצונו הוא הקובע, זה נקרא מתן תורה לעולם. כביכול בורא העולם מגלה בדבר הזה את רצונו. בזה שהוא נותן לעולם את כלל ישראל, בכל מקרה ובכל מצב, תמיד אנחנו נמצאים. תמיד אנחנו נמצאים. תמיד מקבלי התורה נמצאים. העובדה שמקבלי התורה נמצאים, זה בכל יום ויום מתן תורה לעולם. נמצא שגילוי הטעות, גילוי ההדור קיבלו בימי אחשוורוש. בימי אחשוורוש נתגלה הסוד הנורא הזה. הסוד הנפלא הנורא הזה נתגלה בימי אחשוורוש. זה מה שנתגלה. נתגלה שסדר הדברים הרגיל, המערכת הרגילה, ברגע שאנחנו מפסיקים להיות מקבלי תורה, אז המערכת הרגילה, סדרי המלכות, סדרי המלכות עצמם, עוקרים אותנו מן השורש, מפקיעים אותנו מהמציאות. סדרי המלכות, אין לך דבר מסודר יותר ממלכות. זאת מלכות בכיפה, זאת מלכות על כל העולם כולו. סדרי המלכות עצמם, וסדרי המלכות זה תמיד עצם דרך הטבע. סדרי המלכות עצמם היו כאלה שמתוך סדרי המלכות אנחנו יצאנו מחוץ למציאות. הוציאו אותנו, זרקו אותנו החוץ. להשמיד, להרוג, לאבד, זה דבר. ברגע שהמצב התהפך, ברגע שקרה מה שקרה והמצב השתנה, התהפך, נהיה המצב נשתנה להיות כך. אותה שרת טבעת פעלה מה שהיא פעלה. והיא הראתה בעליל לאן צריך לפנות. צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום. במצב כזה אותו דבר עצמו, כאן זה וזהו העומק הנפלא. אותם אנשי כנסת הגדולה שהם מצאו את אותו עדר הבא ביום החורבן, מהחורבן בעצמו, הם ראו את זה. כך כתוב במרשום, אנשי כנסת הגדולה, שהם אמרו עד הרבה, זה משום שהם ראו את זה במעשה פורים. כך כתוב במרשו ביום. מעשה המגילה, זה היה היסוד לאותו עד הרבה. אותו דבר עצמו, כמו שמיום החורבן אתה למד את מידת נורא של הקדוש ברוך הוא, שהיא לא מתגלה בגלוי, אבל כשמסתכלים בעומק הדברים, אז רואים אותו דבר. אותו דבר. זאת מידת נורא. אותו דבר עצמו קרה שם. אותה סיבה עצמה שהביאה להשמיד, להרוג ולאבד, דהיינו גדולתו של אותו רשע, שהביאה לאותו להשמיד, להרוג ולאבד, אותה גדולה עצמה הביאה להיפוך. ברגע שהתהפכנו, ברגע שאנחנו שינינו את ברגע שאנחנו שינינו את הכיוון, אז הכיוון השתנה ואותו דבר עצמו נתהפך. כאן נתגלה הסוד הנפלא הזה, הסוד הנפלא הזה, שהדברים בעצמם, בכל מצב ובכל צורה ובכל אופן שהם נמצאים, אז שמתבוננים לעומקם, אז גם ההפך מגלה את אותו יסוד. גם כשזה נראה הפוך, אז כשמתבוננים היטב ולומדים אותו נכון, את החורבן עצמו כשלומדים נכון, אז רואים ממנו את מידת נורא. לומדים ממנו מידת נורא, מתגלה פה מידת נורא. אותו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, הוא היה סיבה לקיום אחר בכלל, לקיום חדש, לצורת קיום אחרת, לקיום חזק יותר, לקיום איתן יותר. אותו דבר עצמו. להבין. אולי קצת במילים אחרות. עוד נקודה. זאת אומרת, זה בעצם אותו דבר. עוד פנים. במצב של מודעה רבה לאורייתא, תפסנו שהתורה במצב כזה כשאנחנו נמצאים, אז התורה נגד עצמנו. אנחנו פה, אנחנו במצב כזה, ואתה מלביש עלינו, כביכול בורא העולם מלביש עלינו תורה שהיא לא מצטרפת לעצמנו. היא לא מצטרפת לעצם מציאותנו. מציאותנו היא פה, כשהיינו נמצאים במצב של קבלת התורה, שם באותו מצב. אז אין החינמי, באמת כך, במצב ההוא, אז אנחנו מקבלי תורה בשמחה. אומרים נעשה קודם לנשמע. אבל כששמו אותנו במצב אחר, במצב הזה התורה מתנגדת לנו. במצב הזה, אנחנו לא נמצאים במצב של תורה. רחמנא ליצלן. מה שנתגלה כאן, באותו נס, נתגלה שתפיסת עצמנו שלנו לא הייתה נכונה. אנחנו לא יודעים מה זה עצמנו. לא תפסנו איפה העצמנו שלנו נמצא. להפך, המודעה רבה היא נגד עצמנו. ההסתלקות מקבלת התורה היא נגד עצמנו. קבלת התורה חלה בנו כך שהיא נתעצמה בנו בצורה כזאת שאין אפשרות אחרת. זאת אומרת, קבלת התורה נמצאת איתנו תמיד. היא נמצאת איתנו בכל מצב. היא נמצאת איתנו גם בסילוק. גם בסילוק, גם בעונש, גם בחורבה, גם בהסתר פנים. תמיד היא נמצאת איתנו. להבין היטב, ההימצאות הזאת שהתורה נמצאת איתנו, זה הזהות המלאה של אורייתא וישראל. אורייתא וישראל חד הוא עד כדי כך, שהתורה נמצאת בעולם, כשאנחנו נמצאים, נמצאת התורה בעולם. התורה נמצאת בעולם, אז אנחנו נמצאים בעולם. להפריד בין שני הדברים האלה, זאת הפרדה שאני מפריד את עצמי מעצמי. כאן נמצא הביטול של אותה מודעה רבה. מודעה רבה אומרת שזה לא אני. כשאני כפוי, כשאני אנוס, פירוש הדבר זה לא אני. לא אני הייתי שם. לא אני קיבלתי, זה לא אני. מישהו אחר כפה אותי והוא היה מדבר. כן, הוא דיבר מתוך פי. זאת נקראת מודעה רבה. זה לא אני. מה שנתגלה כאן זה שזה כן אנחנו. זה כן אנחנו, בכל מצב זה אנחנו. וכאן נמצא עומק הגילוי של אותו אדרבה של אנשי כנסת הגדולה. אותו גילוי של אותו אדרבה, הוא אומר, שבכל מצב ומצב, בכל אופן ובכל צורה שאנחנו נמצאים, אז מתגלה דרכנו מעמד הר סיני. הקדוש ברוך הוא נותן תורה לעולם על ידי עצם מציאותנו. כך התורה נמצאת בעולם. מציאותנו שלנו פירוש שכשאנחנו נמצאים בעולם יש תורה בעולם. כך כביכול מגלה בורא העולם את נוראותיו על ידינו, על ידי עצם הקיום שלנו. הקיום שלנו הוא מציאות של תורה. ואף אחד לא יכול לברוח מזה, אף אחד לא יכול להתעלם מזה. אף אחד לא יכול להתעלם מזה. אין בעולם אחד, כולם מנסים להתעלם מזה. כולם מנסים להתעלם מזה. כל האומות כולם מנסים להתעלם מזה. וכך זאת מידת נורא. כך מתגלה מידת נורא. איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות?
הדבר הזה מתגלה. כשהדבר הזה מתגלה, זהו גילוי של מי שמתבונן, למי שמעמיק, למי שרואה בעיניים של חכמי תורה שבעל פה, של אנשי כנסת הגדולה, הם שיסדו תורה שבעל פה בעולם. נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, הם שיסדו את העומק הזה. הם אלו שהם גילו את אותו עד הרבה. כשאנחנו נמצאים, עצם מציאותנו, זאת מציאות, מציאות שהיא צועקת, כביכול, תורה בעולם. הקדוש ברוך הוא מלמד, מלמד, נותן תורה בעולם. והתורה היא לא בת ביטול, היא לא בת צילוק. תורה לא ניתנת לביטול, חלילה. מעמד הר סיני הוא קול גדול ולא יסף, כמו שכתוב בתרגום, ולא פסק. אותו קול, אותם קולות שניתנו בהר סיני, אותם קולות שנאמרו, שהושמעו בהר סיני, הקולות האלה ממשיכים, ממשיכים, והם אלו שלא נותנים אפשרות, מקיימים אותנו בעולם. כביכול בורא העולם צועק, צועק, אף אחד לא מטה אוזן ואף אחד לא שומע, אבל כל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. מהר חורב, מהר חורב, מאותו הר שממנו ירד חורבן לכל העולם, משם נשמעת ההכרזה, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. יש בורא, יש נותן תורה לעולם, ויש, התורה מחייבת את העולם, וכשהעולם נוטה מזה, אז הוא נוטה לחורבן. וכנגד זה נלחמים כולם, וכנגד זה, לכן כולם רוצים לעקור אותנו מן השור. לא מתכוונים אלינו, לא מתכוונים אלינו, מתכוונים אליו. מתכוונים אל הצלע השלישית בחדו, אל הקודש הבריחו, אורייתא וישראל כולכן. אז מתכוונים דרכנו לעקור את האורייתא ואת הקודש הבריחו מן העולם, כמו תמיד, כמו מאז ומעולם, כבר היה לעולמים. על זה המלחמה, על זה הקרב נטוש, וזה ינצח, זה ינצח. זה לא ניתן לסילוק. הדבר הזה קיים לעד. קול גדול ולא יסף, לא פסק. למדנו אם כן. נחזור לעניינים. למדנו אם כן. העובדה ש... הרי בגמרא כתוב לא שקיבלו את התורה מחדש, אלא כתוב בגמרא קיימו מה שקיבלו. הגמרא לומדת את זה מפסוק, קיימו מה שקיבלו כבר. הדין הוא כך, הדין הוא כשאחד מוציא שטר והשני טוען מודעה, מודעה, שטר הזה נכתב במודעה, זאת אומרת נכתב באונס, נכתב בכפייה, אז הדין הוא יתקיים השטר בחותמה. בזמן שהשטר מקוים אי אפשר להרער עליו, אי אפשר לפקפק עליו, הוא שטר מקוים וגובים בו, ככה הדין. קיימו מה שקיבלו כבר, מסרו מודעה, אבל אחרי קיום המודעה לא תופס. לא קיבלו מחדש, קיבלו מחדש את הקבלה הקודמת. זו תפיסה חדשה באותה קבלה קודמת. קיימו מה שקיבלו כבר, לא קיבלו עוד. רק הקיום היה לבטל את טענת המודעה. זה היה הקיום. מאין למדו את הדבר הזה? זה למדו, וזאת אהבת הנס. אין אהבה יותר גדולה, להבין, אין אהבה יותר גדולה, ולמעשה כל האהבות כולם הם אהבת עצמו. כל האהבות כולם הם אהבת עצמו. האדם אחד, אהבה זה בגימטריה אחד, כמו שכולם אומרים, זה כתוב בחזר. והאהבה האמיתית היא החיבור שבין שתי המציאויות האלה. אז כל אדם אוהב דבר שהוא רואה בו את ההמשך או את ההרחבה או את עצמו. האהבה חלה עד כמה שהדבר הזה הוא עצמו. אז אדם צר, אדם קטן במיוחד, אז העצמו שלו מצטמצם ברמח ושסה שלו בקריסו וזהו, כאן זה נגמר, עד כאן מגיע העצמו שלו. ככל שהאדם גדול יותר, אז העצמו שלו מתרחב לו, עד שתפיסת המציאות האמיתית, אז בן אדם תופס את עצמו כמלמד שהקדוש ברוך הוא ליבם של ישראל, שנאמר צור לבבי וחלקי אלוקים לעולם. הלל הזקן אמר, אם אני כאן, הכל כאן. וכשהוא אמר אני, הוא התכוון לשכינה. אז יש בן אדם שיכול להגיד אני ולהתכוון כלפי בורא העולם. זהו העצמו האמיתי, זו תפיסת העצם האמיתית. אהבת הנס הייתה אהבה שתפסו בה את עצמנו בצורה חדשה. היה כאן חידוש בתפיסת עצמי, בתפיסת העצמות הייתה כאן חידוש, היה כאן חידוש, כאן נתחדשה עצמות חדשה, עצמי חדש נתחדש בו. מה שראינו קודם שזה נגדנו, תפסנו שזה עצמנו, זאת נקראת אהבת הנס. כל הניסים הגלויים שהיו בעולם ירדו, כולם קרו באותה תקופה, בזמן שהיו נביאים בעולם, והכל היה בגלוי, וההנהגה הייתה בגלוי, אז כל הניסים היו גלויים לכל העולם כולו. הכל היה גלוי, בגלוי. היום כל המערכת הזאת ירדה לתורה שבעל פה. זאת אומרת, לא ירדה, אלא נכנסה לתוך סדר דברים אחר של תורה שבעל פה. מי שלומד, מי שמתבונן, מי שמעמיק, רואה ומבין, ורואה ניסים גלויים לא פחות מאז, אפילו יותר. מי שמצטרף לזה רואה את זה, אבל זה לא גלוי לכל העם. אלישע, כשהוא יחיה שני מתים, אז נתקיים כאן והנה פי שניים ברוחך אלה, פעמיים כפול מאליהו שהחיה מת אחד, ואלישע יחיה שני מתים, וחכמי תורה שבעל פה יחיו מתים בלי שום צורך מיוחד, יחיו מתים ככה, כאילו מן השרוול. ידעת דזותא דאית בכו יכול להחיות מתים. זה כבר אמר אנטונינוס, שהוא היה באותה שעה מעין חברותה עם רבי. אז גם הוא ראה את זה. גם הוא זכה לראות את זה. אבל אנחנו לא רואים את זה היום. מי שרוצה לראות, מי שלומד נכון, מי שמעמיק, מי שמתבונן, רואה לא פחות מאז, רואה אפילו יותר. פירוש המילה משנכנס אדר מרבים בשמחה. פירוש המילה מרבים זה נקרא לקחת מעט ולהרבות. זה נקרא מרבים. את הקצת שיש מרבים. את המעט שיש מרבים. זה פירוש המילים משנכנס אדר מרבים בשמחה. מדוע? משום שימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. פורים מגלה שאנחנו סוחבים איתנו את הפסח בכל מקום שאנחנו הולכים. זה מה שמגלה פורים. יש לנו, בכל מקום שאנחנו הולכים, בכל מקום שאנחנו נמצאים, בכל חורבן שאנחנו נחרבים, אז אנחנו נושאים איתנו את הפסח. זה מה שאנחנו אומרים תמיד. זה תקנו לנו אנשי כנסת הגדולה באמונתך בלילות. כל שלא אמר אמת ויציף שחרית, ואמת ואמונה בערבית לא יצא ידי חובתו, כתוב בגמרא. שנאמר להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. אז אנחנו אומרים, ואנחנו חוזרים על זה תמיד, אנחנו אומרים, וזה מה שאנחנו, ככה אנחנו מקיימים את אמת ואמונה בערבית, ובזה אנחנו מקיימים להגיד אמונתך בלילות. אנחנו אומרים בתפילת אמת ואמונה שתקנו לנו אנשי כנסת הגדולה. אנחנו אומרים, העושה גדולות עד אין חקר ונפלאות, או ניסים ונפלאות עד אין מספר. עד אין חקר ועד אין מספר. מהם הגדולות עד אין חקר והניסים והנפלאות עד אין מספר? השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו, זה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר. השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו. זה מה שאנשי כנסת הגדולה אמרו, אלמלא מוראו, זה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר. אלמלא מוראו, איך ומה אחת יכולה להתקיים בין האומות? השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו. ובתוך זה תמון המדריכנו על במות אויבינו וירם קרנינו על כל שונאינו. כאן זה מונח. בתוך זה זה מונח. פה בתוך הדבר הזה עצמו. בתוך ה... כשמסתכלים לעומק. בתוך השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו. אז כאן רואים את המדריכנו. כאן מונח, תמון כאן, המדריכנו על במות אויבינו, וירם קרנינו על כל שונאינו. אם אנחנו קיימים, אם אנחנו קיימים, אז אנחנו נשאר לאן. אז כולם יכלו ואנחנו נשאר. הזכרנו פה את המשל שכתוב בחזר. היה מישהו שרצה להקות בפטיש, חזק, חזק, להקות את אותו עצם הלוז, שהוא לא בר שבירה. אז הוא ייקח חזק יותר וחזק יותר ועוד יותר חזק עד שהוא ייקח בכל הכוח, ואז נשבר הפטיש. זה הפירוש, מרבים בשמחה. מי שנכנס אדר, כבר הזכרנו פה, דיברנו. אדר זהו החודש אשר נהפך, זהו החודש של אדרבה. זהו החודש שבו נתגלה אותו אדר, החודש אשר נהפך. ימי ניסים היו להם לישראל, פורים ופסח. פירוש הדבר, מפורים אנחנו לומדים שתמיד יש לנו את פסח. בכל מקום יש לנו את פסח. אנחנו לומדים שהשם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו, הוא נושא בתוכו את המדריכנו על במות אויבינו וירם קרנינו על כל שונאינו. זהו האמת ואמונה שאנחנו צריכים להגיד לעצמנו בלילות. רק צריך היטב ללמוד את זה, היטב להבין את זה. זהו סוד האדרבה של אנשי כנסת הגדולים. זה מה שרצינו לבאר היום. זה הדבר. אנחנו נמצאים כעת באדר לקראת ניסן. אנחנו נמצאים כעת בין פורים לפסח. ואנחנו צריכים לדעת שמאותו פורים, מאותו חודש אשר נהפך, אז מכל מצב, מכל מקום שאנחנו לא נהיה, מכל מקום תמיד נגיע לפסח. לקיימי צדך מארץ מצרים הראינו נפלאות. אני רוצה לבקש, זאת אומרת, לאחל לכל הציבור פסח כשר ושמח, כי אני לא אהיה פה בשבוע הבא, ואנחנו נתראה רק אחרי החג בעזרת השם. אז אני מאחל פסח כשר ושמח לכל הציבור, שהקדוש ברוך הוא יראינו נפלאות, קיימי צדנו מארץ מצרים.